ידיד הרב כץ, רבי, הוריי ורבותיי, רבותיי ורבותיי, באופן טבעי בשעות האלה וברגעים האלה, אבי בדברי פתיחתו חיבר את כולנו לתחושות של כולנו עכשיו. השעות הן שעות מיוחדות, והשאיפות הן שאיפות מיוחדות. אני זוכר שבליל הושענא רבה שעבר ביקשתי כמידי הושענא רבה לעסוק במצווה בספר המצוות ברמב״ם, לברר יסודות הלכתיים ומחשבתיים. אני זוכר גם במה ביקשתי לעסוק, וממש בדרך נצרפו המחשבות עם תחילת השנה הזאת, עם הרגעים ההם באמת בהר עיבל, שלהם עלה הרב הרלינג זכר צדיק לברכה, ושם מקום דמו, ואותה שערה השמיימה. המחשבות שנצרפו לא אפשרו לעסוק בזה, ועסקנו ביוסף. דברנו על יוסף הצדיק, על האושפיזין של יוסף שממנה יצאנו, על קבר יוסף. וחולפת שנה, אני חוזר עכשיו, אחרי המעבר בירושלים, מעמק בית שאן, מהלווייתו של יאיר מרדכי, השם ייקום דמו. קשה לומר קצת את המילים, אבל עמדתי שם בהלוויה, וידעתי מה צריך לעשות יותר באותה הלוויה. סעודת הבראה של אבל, או סעודת הודיה על כל מי שחי שם. 150 מטר מחדר האוכל מהסוכה של הקיבוץ. שעת ארוחת בוקר הומה. שר יאיר, חבר ותיק, מחבל מרצח בן 17, שהלך לבדו, ויאיר חזר פשוט מהמפעלים שהצליח לבנו, וילך איתו לתפילת שחרית במניין המאוחר. ועצר שם, ובגופו התפוצץ עם המחבל והציל אולי את הקיבוץ כולו. והתחברו אצלי הדברים לערב הושענא רבה של השנה שעברה, ויוסף הצדיק שוב, לאלי סיני, שהיינו שם כולנו לפני 6 ימים, במוצאי החג הראשון. ומתחברו הדברים, ששוב אני פותח בזה שנטרפו המחשבות, הדברים שחשבתי לעסוק בהם בנחת, שוב כדרכנו, בבירור מצווה במצוות הרמב״ם, בהלכה ובמחשבה, ימתינו גם השנה לשנה הבאה, ומתחברים אלה הדברים למציאות שלנו. שני הפיגועים קוראים לזה היום. זה שהיה באלי סיני במוצאי החג הראשון, וזה שהיה במחיר שהיה וניצל במה שניצל בפעתי אוטובוס משלוחות בעמק ביתן. אותי מאוד מאוד מחברים לסוכות ולמציאות שאנחנו מצויים בה, ולמחשבות שצריך לחשוב על מסקנה של השנה הזאת, שעות האלה שמלחמה עולמית מתחילה להתרחש, ולוואי באמת תכלה ממשלת רשעה וזדון ומלכות רשעה, עשן תכלה. ישבנו בסוכה במוצאי החג הראשון. זהו האושפיזין של יצחק אבינו. היום השני של סוכות, הבן הנעקד, שבו אנחנו התפללנו בראש השנה וביום הכיפורים, שבו ישבית מדיינינו, זה האושפיזין שלו. היום היה לפי מנהג חלקנו, אנחנו נוהגים, האושפיזין של יוסף הצדיק. באותו הלילה במוצאי החג הראשון באושפיזין של יצחק אבינו נכנסו מחבלים מאי דם לאלי סיני. אלי סיני היא ארץ גרר. אינני יודע איפה בדיוק היה הבאר שקרא לו יצחק עסק, ואיפה היה פתנה, איפה היה נחל גרר, מחלקים בזה, חוקרים, זה גם לא חשוב, המרחקים הם 5 קילומטר לכאן או לכאן. אבל את הניסיון הראשון שאנחנו פוגשים במצוות יישוב ארץ ישראל ובהתמודדות על החזקתה של ארץ ישראל ובהתמודדות המעשית, לא ההצהרתית ברמה של דקלרציות גדולות, את ההתמודדות מול מחבלים, את ההתמודדות על המלחמה ביישוב הארץ, בפעם הראשונה אנחנו פוגשים בהיסטוריה, בתורה, בפרק כ"ו, בספר בראשית, שיצחק נכנס לארץ גרר. במשך השנה וחודש האלה אולי לפעמים קצת שכחנו להיות בערבים ובימים ובבקרים ואחר הצהריים. החברים שלנו ממורג ומרפיח ים ומנצר חזני ומנבית קלים ועם המרגמות היומיומיות, עם הפיצוצים היומיומיים, ואולי גם באחווה הזאת אנחנו צריכים ככה איכשהו להוסיף עוד קצת. סיפורו של יצחק אבינו בארץ גרר, באושפיזין של הלילה שבו נכנסו שוב לארץ גרר שלנו, לא מגיע ליצחק מפני שהוא רוצה. כדאי לזכור את יצחק אבינו באושפיזין שלו לפני שנגיע לאושפיזין של יוסף הצדיק של היום שעברנו. יצחק אבינו מגיע לארץ גרר בעצם בדרך למצרים. רעב בארץ. רעב בארץ, בשיקול הדעת של יצחק, מוביל אותו כמו את אברהם אבינו לרדת למצרים, כי כשרעב בארץ והבעיה היא קיומית ואישית, יורדים למצרים. והוא הולך באופן פשוט אל אבימלך, מלך פלישתים גררה, ומשם מן הסתם הדרך היא להמשיך למצרים. מאותו האזור, מעיר הבירה של האזור הזה, היא באר שבע, שנקראת שם על שם ההסכם שהיה בדור שלפני, ההסכם ההוא המפורסם בין אבימלך לאברהם עם 7 הכבשות ששם נשבעו שניהם. משם ירד אברהם למצרים, משם ירד יעקב ובניו למצרים, כשיוסף ממתין לו במצרים. אבל שם בארץ גרר, לפני שהוא מגיע לבאר שבע, נראה אליו השם בפעם הראשונה בתולדותיו של יצחק. הקדוש ברוך הוא כבר דיבר עם יצחק, אבל אף פעם לא באופן ישיר. הוא דיבר עם רבקה, ואחר כך זה התגלגל אל יצחק. הוא דיבר עם אברהם, וזה התגלגל אל יצחק. הוא שלח את אברהם לעקוד את יצחק, ואברהם אמר לי, יצחק, מה אמר הקדוש ברוך הוא? הפעם נגלה הקדוש ברוך הוא אל יצחק. זה האבא שלפעמים נמצא אצלנו קצת בצד. זה האבא היחיד שנולד בארץ, מת בארץ, חי יותר מכל האבות האחרים, ולא עזב את הארץ ליום אחד. וירא אליו השם ויאמר, אל תירד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה. הקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, הרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, וגם התברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמע אברהם בקולי. יצחק נשאר ויושב בגרר. הוא מתיישב בגרר והוא מבקש מאבימלך רק בקשה אחת. היה פעם הסכם. ובהסכם שהיה בין אברהם לבין אבימלך סוכם שיהיה ביניהם שלום לעד. זה היה ההסכם הראשון. כמה הוא היה שווה התברר ליצחק תוך דור אחד. בטקס רב רושם שנערך בבאר שבע עם כבשות סוכם שלא ישקרו אם תשקור לי ולמיני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי וכו' וכו'. יצחק לא מבקש שום דבר, לא ביטחוני, לא מדיני, הוא מבקש רק דבר אחד, רעב בארץ, ואם אפשר פשוט רק בקשה אחת. אנא, אל תהרגו אותי. זה באמת מוגזם לפעמים לבקש דבר כזה מאבימלך, מלך פלישתים, אבל זו הבקשה היחידה של יצחק. אני אשכון בארץ הזאת, אני נשאר בה, יכול גם להיות שאתם תרוויחו מזה. יכול גם להיות שאני אפתח פה חקלאות שאתם לא תנזקו ממנה בלשון המעטה. אני אשמח מאוד לתת לכם את כל הרווחים. אני רק רוצה לחיות פה. הוא נמצא שם, אבל מהר מאוד מאוד קוראים שני דברים. שנת בצורת. בשנה ההיא מלך קשה, ארץ קשה. הקדוש ברוך הוא אמר ליצחק אבינו שכון בארץ, גור בארץ הזאת. הוא לא אמר לו מה לעשות שם. הוא בוודאי לא אמר לו קח זרעים ותתחיל לזרוע בארץ הזאת, כי זה לא נראה ריאלי ורלוונטי. הוא אמר לו שכון בארץ. יצחק אבינו היה יכול להקים שם משהו, להקים, לעשות, אני יודע מה. אבל יצחק אבינו מבין שהוא צריך לזרוע בארץ הזאת, למרות שזה לא נראה בכלל פרודוקטיבי לעשות את זה בשנת בצורת ואבנים. הוא עושה את זה. הוא עושה את זה מפני שהוא מאמין שאם הארץ הזאת היא שלו, והיא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, אז הארץ הזאת תיתן לו תשובה אם הוא יפנה אליה את השאלה. הוא עושה את זה כי הוא מאמין שגם אם 2,000 שנה הארץ לא נתנה פירות לאף אחד שישב שם, כשהילדים האמיתיים שלה מגיעים, היא תגיב. והוא זורע. לא 100 קילומטר דרום מפרשת המים, הרבה הרבה יותר מזה. אין פרשה ואין מים, בצורת. הוא זורע ומוצא בארץ ההיא 100 שערים. למותר שוב לציין שהוא לא משתמש במים של אנשי גרר, כי אין. גם הבארות שהוא חופר היו שלו בטאבו. הוא חופר את הבארות שחפר אברהם אביו אשר סיתמום פלישתים. הוא לא מזיק. הוא עוזר מאוד לאזור. ומהר מאוד, מהר מאוד מאוד, מתברר שהעסק הזה לא מוצא חן בעיני היושבים המקומיים. את הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סיתמום פלישתים, ושוב הם שווים וסופים את הבארות שחופר עכשיו יצחק. הם זורקים אותו משם, והוא עובר מבאר אחת בשם עסק לבאר אחרת בשם סיתנה, ומבאר אחרת בשם סיתנה לבאר אחרת בשם רחובות. הוא הולך ממקום למקום והם רוצים אותו. עד שקורא לו אבי מלך ואומר לו, לך מאימנו, כי אטמת ממנו מאוד. התיאור הוא, ויקנאו אותו פלישתים. מי שניסח את סיבות האנטישמיות של אנשי פלשת, הסביר שהבעיה היא כלכלית, קנאה, אפשר להבין. זה באמת נראה קצת מוזר. שבחולות ים, שאף פעם לא הצליחו להצמיח עגבנייה אחת, פתאום מגיע יצחק אבינו וזורע ומוצא מאה שערים. זה מרגיש שפתאום מגיעים, ולא פתאום, זה לפני 18 שנה באלי סיני, ועוד כמה חודשים, ועוד כמה שנים, בכל יישובי המקום הנפלא הזה. חול ים. ופתאום הארץ הזאת עונה לילדים שלה. זה מה שקרה 70 ו-80 שנה לפני כן בכל מקום אחר בארץ. ויקנאו אותו פלישתים. הוא עובר לנחל גרר. כשהוא מגיע לנחל גרר, הוא רואה מרחוק מרחוק את אבימלך ופיכול מרעהו מגיעים אליו. הוא כבר היה בסרט הזה. הוא כבר ראה את המשלחת הנפלאה הזאת של אבימלך ופיכול מרעהו. הוא פגש אותם בדור הקודם אצל אברהם אבינו. הוא רואה אותם שוב, והוא יודע בדיוק מה הם רוצים לעשות עכשיו. והוא פותח את השיחה איתם, באמירה מאוד קשה, אבל היא מאוד חשובה. הוא רואה אותם ואומר להם, מדוע באתם אליי ואתם שניתם אותי ותשלחוני מאיתכם? די מאוד שהעובדות האמיתיות, גם אם הן מטשטשות קצת משהו, ישבו על השולחן לפני שפותחים אותו. לא קינאתם בי ולא קינאתם אותי. הבעיה היא לא השטח בעסק ולא המיקום בסתנה, לא היישוב הזה ולא המיקום הזה, לא הצפון ולא הדרום ולא הימין ולא האמצע ולא השמאל. אתם שונאים אותי, לכן שילחתם אותי מנכם. זאת שנאה שצריך להבין את שורשיה. יצחק אבינו הוא הראשון שקובע את הקביעה הזאת לפני כל המחקרים בעולם. יש פה שנאה שצריך לקלוט את טעמה. אנשים שסותמים באר מים בשנת בצורת יכולים להיות רק שונאים, כי הם הרי מתאבדים. מה פתאום אדם סותם באר מים? תהרוג את יצחק אבל תשאיר את המים. הרבה יותר ממה שהוא רוצה לשתות. הוא לא יכול לראות שהקדוש ברוך הוא של יצחק. הוא לא יכול לראות אדם שבא למקום הזה, חופר באר, ורוצה בסופו של דבר להשקוט את כולם. כמו בבית המקדש שהוא ובניו ירצו לבנות ובסוף ירצו להשקוט את כולם. הוא לא יכול לראות איך בעצם זה לא עניין אובייקטיבי שהאדמה לא נותנת את פריה, אלא זה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת את פירותיה של האדמה הזאת לילדים שלו. אפשר להבין למה שונאים, אבל חשוב שתדעו שאתם שונאים. למה עברתי מעסק לסתנה ומסתנה לרחובות כדי להסביר לעצמי ולהסביר לכם שזה בכלל לא משנה איפה אני אהיה? אתם רוצים 100% מהכל, וגם בזה לא תספקו אחר, כי אתם רוצים לראות שנצח ישראל הזה חס וחלילה משקר, והוא לא. מי שמגלה אותו יותר מכל האבות זה הבן הנעקד. ושם בארץ גרר, עם האושפיזין הזה של יצחק אבינו, נחתם הסכם חדש. הם צריכים לענות לו על השאלה הרטורית, על השאלה שקובעת, על זה אין דיון. מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם? זה הרציונל לפני ההסכם. את זה קבענו מראש. אל תספרו לי סיפורים. למה אתה אומר שנאתם? זה לא הופיע, אף פעם לא השתמשו בה, וזה כל כך לא יפה דיפלומטית להשתמש במי. למה אתה מדבר כך? אתה לא יכול להבין שיש מהפרשנים מי שאומרים שאבימלך ניסה להסביר ליצחק שבסך הכל רצינו שהקיצוניים המוספים לא יפגעו בך. לכן אמרנו לך לך. זה לא היה כולם, זה היה חלק, וזה לא היה בכל הדברים, וגם לא כתוב שהייתה שנאה, כינינו. ישראלית אומרים חבל על הזמן. שנאתם אותי, ותשלחוני מזה. לביטוי הזה כנראה נוציא מדברי רבי מלך ופיכול מרעהו, הצהרה מאוד חשובה שיצחק מאוד מאוד חיכה לה. ויאמרו ראו ראינו כי היה השם עמך. זה חיכית. תגידו עוד פעם. השם עמך. נכון. אם אתם מבינים את זה, אפשר להמשיך. זאת לא התחלקות. זה לא שני בלבטים, השם עמך, לא עמכם. תרשמו את זה מפני. ורואים שהשם עמך דרך פירותיה של ארץ ישראל שנותן פירותיה בעין יפה לילדים שחוזרים אליה. לא במילים גדולות. ואם את זה אתם ראיתם, אתם הבנתם את יצחק. יצחק הוא לא נשיא אלוקים אתה בתוכנו כמו אברהם אבינו. יצחק לא זוכה לקבל 70 ימי אבל של המעצמה העולמית מצרים כי העולם מכיר בו. הדברים הנפלאים האלה אחרי קדנציה אחת נעלמים. זה עושה הרבה רעש. אבל עוד דור אחד יקום מלך שלא ידע את יוסף ולא היה בהלוויה של יעקב וכל הסיפור הזה לא יעניין אותו. אבל את הרעו ראינו כי היה השם אימה, את האמת הזאת. את האמת הזאת שמתגלה דרך אדמתה של הארץ והעם הזה היושב עליה. את האמת הזאת, את המלחמה הזאת, את הצדק הזה. זה ראו שם בארץ גרר את יצחק אבינו. אין עוד אבא מבין שלושת האבות. זה מלמד אותנו ארץ ישראל כמו יצחק אבינו מים. יצחק אבינו באופן פלאי מאוד מחובר בחיבור מופלא ומעניין ביותר ליוסף הצדיק. זה יוסף הצדיק שאין עוד שבט, אין עוד בן בין 12 בנים, שזכה בניגוד כל כך גדול ליצחק להיות מעט כל כך בארץ ישראל כמו יוסף. אינני יודע בעצם כמה זמן הוא זכה להיות בארץ. אולי חודשים. הוא מגיע לארץ מחרן, שנה וחצי ועוד משהו, וחודשים שנמצאים שם, הוא מגיע אל הבור, ומהבור הוא מגיע למצרים, והוא לא חוזר לארץ. עצמותיו יחזרו עם בני ישראל 40 שנה במדבר, עד שיגיעו אל הר גריזים ואל הר עיבל. אבל כשחזל ישאלו בפרשה שאנחנו נקרא בעזרת השם מחר בשמחת תורה, מפני מה לא זכה משה להיקבר בארץ, באותה זכייה שיוסף זכה להיקבר, יגידו משפט נורא, מפני שיוסף הודה בארצו, ומשה לא הודה בארצו. המשפט הזה של להודות בארצו, משפט מחריד. אבל יוסף הוא ממש ההפך של יצחק מבחינת השהייה בארץ. גם מבחינת הדימוי. הוא הכי נראה מצרי מכולם בעצם. ילדיו נולדים שם וגדלים שם. והוא העברי אנוכי, עברי אנוכי, עברי אנוכי של כל הדרך. עוד מעט נגיע לזה. התורה רואה חיבור שלא תמיד מספיק שמים לב אליו, מדהים, מעניין מאוד, בין יצחק ליוסף, בין האושפיזין של הלילה השני שלנו השנה בסוכות הזה, האושפיזין של היום הזה הקשה. כשמסיימים האחים, אבותינו, את השקר הקשה של סיפור המכירה, כאילו חיה רעה, חלטו. אז יעקב קורע סמלותיו. היה סנסק במותניו. והתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. וימאן להתנחם. ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה. וים אותו אביו. מבחינה פרשנית ניתן לכאורה להסביר את זה בשני הסברים. וינק אותו אביו, אביו של מי בכה את מי. לכאורה אפשר היה להסביר שממשיכים לדבר על יעקב הבוכה את יוסף. אפשר להסביר שאחרי שדיברנו על יעקב המתאבל על יוסף, בוכה אביו של יעקב את יעקב. יצחק חי עוד 12 שנה לפי החשבון. הוא נפטר בין 180 ולפי השנים ברור לחלוטין שהוא חי. זה סתם, דבר חשוב מאוד לזכור, יצחק יודע על סיפור המכירה. המעניין הוא שרשי בכלל לא מעלה שתי אפשרויות בפירוש. מבחינתו של רשי יש רק אפשרות אחת, מיד נגע בה. רשי אומר, ויבק אותו אביו יצחק. הוא לא נתן בכלל אפשרות להבין אחר. היה בוכה מפני צרתו של יעקב, אבל לא היה מתאבל מפני שהיה יודע שהוא חי. רש"י מעניין מאוד, מקורו במדרש, שמיד נראה אותו. אגב, רש"י טוען כך מפני שרש"י מתעקש על זה שזה פשט הפסוקים, ותוך כדי פירוש למי שיודע לראות טוב ורש"י, הוא צודק בהגדרה שלו את הפשט, הוא מסביר למה הוא מפרש כך. כי אם אכן ויבק אותו אביו שייך ליעקב לגבי יוסף, זה היה צריך להופיע בפסוק לפני, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויבק אותו. כמו ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל אם מופיע לגבי יעקב אבילות, והויבק אותו מופיע אחרי סיפור אחר בכלל, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ורק אז מופיע ויבק אותו אביו, זה כנראה שייך דווקא למישהו אחר עכשיו. תרגום יונתן אגב מתרגם מיד, ויאב אותו יצחק אבי. ולכן אומר רש"י, מובן למה פה מופיע מתאבל ופה מופיע בכי, כי האבן הוא על המת, לפי חשבתו של יעקב. והבכי לא חייב להיות על המת, הבכי הוא על העוגמה, על הצער. והסבא רואה את האבא בבכיו. מקורו של רש"י הוא במדרש. המדרש הוא מדרש נפלא. גם במדרש אין שתי אפשרויות. בדרך כלל במדרש כזה מופיעות שתי אפשרויות. במדרש שלפנינו גם כן יש רק אפשרות אחת. ויבק אותו אביו זה יצחק. במדרש רבה במקום. רבי לוי ורבי סימון אמרו, ויבק אותו, אותו זה כשהם היו ביחד. אגב, זה מופיע בכתיב חפר, איתו. קנפורנו, חזקוני, חלק אומרים שדורשים איתו, וחלק אומרים שאותו זה אמו. אומר המדרש, אצלו היה בוכה. המדרש הוא יותר מעניין. וכיוון שיצא מאצלו, היה הולך ורוחץ וצח ואוכל ושותה. לא כמו שאנחנו הבנו את רש"י עד היום. אני הבנתי תמיד שהוא היה בכה אותו בגלל שהוא היה כל כך עגום לראות את יעקב בבכי. אומר המדרש, יצחק אבינו היה יהודי זקן. אבל הוא עשה פה תרגיל. כשהוא היה עם יעקב הוא בכה, וכשהוא היה בחוץ הוא עשה סעודת הודיה. על מה? על זה שמכרו את הנכס שלך. על מה? כי הוא ידע מה יהיה. נו, אז מה אתה שמח? תשמח עוד 20 שנה, בינתיים הנכס שלך שם. מדרש ממשיך, ולמה לא גילה לו? אמר, זה דבר משונה. הקדוש ברוך הוא לא גילה לו. ואני מגלה לו. איזה מין סברה זאת? תארו לכם שישעיהו הנביא לא היה מגלה שום דבר, כי הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו ואני מגלה לו? הקדוש ברוך הוא גילה לך, תגלה לו. יעקב סובל. יצחק אבינו כנראה מדבר מניסיון אישי. הוא למשל 60 שנה לא ידע את מה שרבקה ידעה. 63 שנה הוא לא ידע שלאומי לאומי אמץ ורב יעבוד צעיר, והייתה לו קונספציה כזאת שגם עשיו צריך לקבל ברכה וגם יעקב. אבל רבקה כתוב, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ואני אומר לך מראש, מה שווה זה הראשון ומה השני. זה מעניין שהיא אף פעם לא אמרה לו, די, נו מספיק, וגם אם היא אמרה לו, זה לא כתוב. ובסוף הקודש ברוך הוא גילה את זה ליצחק, דרך איזה תרגיל כזה שרבקה עושה. כנראה שיש משהו שצריך לעבור בתהליך אישי. חברה שלמה כנראה צריכה לעבור איזשהו תהליך איתי, כואב, מלא כאבים ומחירים, כדי שזה יגיע מעצמו. כנראה שיש דבר כזה שאליו אנחנו צריכים להיכנס עכשיו, שיצחק במדרגתו קשור בה עם יוסף, והוא רוצה שיעקב האוהב כל כך את יוסף, מכל בניו. יגיע לזה אחרת. לא הוא, כך רוצה הקדוש ברוך. זה יצחק שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא דיבר אליו ישירות, אלא מתגלה לו דרך מישהו אחר. דרך אברהם ודרך רבקה ודרך המציאות וכל מיני דברים. מה זה יוסף שהודה בעצמו? איך יכול להיות שיצחק צח ורוחץ ואוכל בשביל? יוסף לא רק מודה בארצו. יוסף הוא שיעור חשוב חשוב לימים האלה. יותר מלכל, אני חושב, זמן אחר בעולם. יוסף לא הודה בארצו דרך אגב מרצונו. כל הדרך הוא היה אומר, עברי אנוכי, עברי אנוכי, עברי אנוכי. אבל כדאי לזכור שהראשון שלימד אותו להגיד את המשפט הזה היה אשת פוטיפר. היא כשהוא נס מופל וערום, צועקת לכל העבדים, הביא לנו עבד עברי לצחק בנו. היא כשבגדו בידה, והיא מביאה את זה כנסיבות לדין ולמשפט, אומרת לבעלה פוטיפר, הבאת לנו איש עברי לצחק לנו. זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא שמע את המילה עברי. נער בן 17. אגב, מאיפה חזל עומדים שיוסף הודה בארצו? ברור, כי הוא כל הזמן אומר, גונוב גונבתי מארץ העברים, אבל מאיפה יודעים שמשה לא הודה בארצו? זה משונה. המקור כתוב, אבל הוא משונה מאוד. כתוב שכשבאו בנות יתרו אל יתרו הביתה, ויתרו שאל אותם איך מהרתן, מדוע מהרתן, אז הם אמרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. והוא אומר, קראנה לו ויוכל לכם. ואם הם אמרו איש מצרי והוא לא מחה, אז הוא לא הודע בארצו. זאת אומרת, הוא לא אמר אני איש מצרי, הוא רק לא מחה. אבל זה גם לא נכון. מה זה הוא לא מחה? הוא בכלל לא היה שם. כשהם אמרו איש מצרי, צילנו מיד הרועים, זה היה בשיחה בסלון בין יתרו לבנותיו. הוא אשם? הוא אמר להם שהוא איש מצרי? כתוב כך באיזשהו מקום. מה אתם רוצים? שהוא יראה ישראלי? הוא גדל מגיל 3 חודשים בבית פרו, אז הוא חייב ללכת עם בגדים של ישראלים? הוא לא היה שם אף פעם בחיים, הוא נולד במצרים. זה נקרא לא הודה בארצו? זה הרי פלאי פלאות, משה רבינו שכל הזמן מתחנן לדבר אחד, אני רוצה להגיע לארץ. אברה ואראה את הארץ הטובה, על מה הוא לא זוכה? לא הודה בארצו. זה משהו יותר מוזר, לפי המדרש הזה בעצם הדין שלא להיכנס לארץ כבר הוכרע בהתחלה. ואיש מצרי הצילנו. זאת סיבה שבנות יתרו חשבו שהוא מצרי. והאם העניין שיוסף הודה בארצו הוא מהותי לעניינו של יוסף הצדיק? זה יוסף הצדיק שאנחנו רגילים לראות אותו כזה שמלמד אותנו את אחי אנוכי מבקש, את האחווה, את החיבור בין כולם. מה העניין ההודה בארצו דווקא? אני חושב שיוסף הצדיק מלמד אותנו מה פירוש זהות. ילד בן 17. אמו מתה. כל השאלות שלנו יש על יוסף שאנחנו שואלים כל פעם מחדש. היו גם לי יוסף על יוסף. הוא לא למד את השאלות ברשי, הוא למד אותם אצל יוסף. גם הוא שאל, מה פתאום אבא שלח אותי לשכם מלאכים ששונאים אותי? נער בן 17, גבר יחיד בכל התנ"ך כולו, שנקרא יפה תואר ויפה מראה. מגיע למצרים, לא כי הוא רצה, כי האחים שלו רצו 20 כסף תמורתו. לא מדויק, זה היה הפשרה. החלק הדומיננטי של האחים רצה להרוג אותו. הוא מגיע למצרים, ולפני שהוא יוסף הצדיק, ולפני שהוא כל מה שאנחנו לומדים בספירה של יוסף, באושפיזין הזה של יוסף, שאנחנו לומדים על תיקון הברית ותיקון החטא, ועל היסוד שאינני מבין מה הוא מסיק בשביל כאן, אבל עניינו הוא יוסף הצדיק, זה נער בן 17 שמצלצל בשערו ומתקן בשערו ומסתכל בראי, ומתגרה בדוב,
ויוסף היה יצא תואר ויצא מראה, והיא אחר הדברים האלה ותישא אשת אדונה ואת עיניה, והיא אחרי הדברים האלה, שואל רשי, אחרי מה? אומר רשי, מיד הוא מתגרה בדוב, הדוב יתגרה בך. מה אתה מתייפה ומסלסל בשערך? אני משוכנע שפסיכולוגית אפשר בהחלט להבין את מצבו של יצחק. סיפור יוסף היה יכול להיות אחר לחלוטין. היו מבינים אותו לחלוטין וכותבים על זה ספרות פסיכולוגית נפלאה בנושא של משבר זהות. התבגרות, תחשבו, יש פה מוטיבים לא רגילים. היה יכול להיות יופי על היהודי המתבולל הראשון. יוסף הצדיק, אני זרק מביתו, מגיע למצרים, לתוך זמן קצר ביותר הופך להיות האיש המרכזי בלשכתו של האיש מספר 2 במצרים, פוטיפר. איש אמונו. האיש שהוא מפקיד כל אשר יש לו אצל יוסף. וקשה מאוד מאוד בשלב כזה להחזיק מעמד. אני חוזר אל יוסף שכולנו מכירים, כי עוד מעט אני רוצה לחזור ממנו אלינו. מי שרוצה להבין את יוסף, יבין אותו הכי טוב בעולם, שהוא יזכור את הביטוי הנוראי ההוא של ילד בן 17, שכתוב בו, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ויבוא הביתה, הביתה. כל חייל שחיכה פעם לצאת כבר לביתה, יודע מה פירוש הביתה. של יוסף הביתה, זה לאשת פוטיפר. איפה זה הביתה? הביתה זרק אותו. האם אין באמת משהו לראות שם את אשת פוטיפר? חז"ל רואים את זה ברעה, בתגנינים, רעה דמות, רעה ובעצם טעה, זו את הביתה של אשת פוטיפר ולא אשת פוטיפר. אבל קודם כל נחשוב בפשט. ילד שאימו לא קיימת. ילד שמשהו ראה בחייו זה את הסבא שלו ממשש בכליו של אביו ושל אימו בדרך מחרן. את האבא שלו שולח אותו לשכם, את אחיו מכניסים אותו לאורחת ישמעאלים, ויש את פוטיפר רוצה אותו. ויבוא הביתה, ואיך רשי הידוע אומר מיד לעשות מלאכתו, חד אמר מלאכתו ממש, אבל חד אמר לעשות צרכיו עמה. הוא כמעט נופל. מה כמעט? הוא כבר כמעט ממש נופל. הוא כבר עוזב בגדו בידה. ופתאום הוא נח. הים ראה וינוס, אומרים חז"ל, מה ראה? ראה ארונו של יוסף, שנאמר בו וינוס, וייצא החוצה. מה פירוש המדרש הזה? לנוס זה לברוח מהמקום הכי הכי לא הביתה. לנוס זה לברוח מבית כלא. לנוס זה לצאת מהמקום לא שלך. מה קרה לנער הזה בן ה-17 ליוסף הצדיק, לאושפיזין הזה שלנו, שבא לפני שתי דקות הביתה ופתאום הוא נס משם החוצה? לנוס לא לאיזשהו יעד, אלא לנוס ליעד שנקרא החוצה מפה. לא משנה איפה, כל חוצה זה החוצה יחסית להביתה הזה. מה קרה שם? יוסף הצדיק במילים קטנות קטנות שאנחנו מכירים, נער עוזב את בגדו בידה של הגברת המצרית. הוא כבר הסיר את בגדיו. הזכרתי פעם באחד השיעורים פה. יש ספר קטנטן, לא מוכר. כתב אחד מגדולי ירושלים, 100 שנה, ובקיבה יויצב שלייזינגר, זכר צדיק לברכה. היה גדול עולם, מיוחד מאוד, מי שרצו לחדש את תקיעת שופר בשבת, ועוד יסודות. זה לא מוכר כל כך, ספרו תורת יחיאל על התורה. זה ממש לא מוכר. הוא מנתח פסיכולוגית מה קרה שם. הוא אומר, כשיוסף עזב בגדו בידה, חז"ל אומרים, הוא ראה דמות דיוקן של אבא. אומר רבי עקיבא יוסף, אני לא יודע מה זה דמות דיוקן של אבא, אני יודע מה הוא ראה. הוא פתאום ראה את מילתו. שהוא הושפל, והוא חויב להיות ערום. והוא עמד ערום, והיא צעקה לו ג'יד. הוא אמר נכון. פתאום הוא ראה שבגדו המצרי מאוד, מן הסתם בגד של נער מצרי, מצליחן אדיר, מבריק, צעיר. בגדו בידה, והוא משהו אחר לגמרי. הוא היה צריך להחליט אז בין בגדו לבין עצמו. בין הבגידה שבו לבין מה שהוא. הוא היה צריך להחליט אם גם כשהוא כמו שהוא, בלי הבגדים האלה, אם גם אז הוא משתעבד לאשת פוטיפר. כל עוד הוא היה עם בגדיו ודפק בדלת ובא הביתה, יכול להיות שהכל הוא הסתעבד לאשת פוטיפר, אבל הוא עדיין יכול לומר, זה הבגדים, זה האווירה, זאת המציאות. אם עכשיו תמשיך, זה יהיה אתה. הוא מתמודד עם ההתמודדות הכי קשה שיכולה להיות. מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. ויחפוז וזרועי ידיו, ותשבה איתן קשתו. הוא מתמודד את ההתמודדויות הכי קשות, זה כל כך נפלא, שיוסף הצדיק שמלמד אותנו את כל הצדקות של הברית ושל התיקון, הוא לא יוסף המלאך. הוא יוסף הצדיק שהתמודד בדברים הכי קשים, שהתגרה בדור. וידע מה יזהו אותו. הוא שומע את אשת פוטיפר צווחת, עבד עברי. זה כל כך טוב לו. הוא רוצה להיות עם הטלאי הזה, אבל להיות יהודי. הוא רואה לפי אותה אגדה את דמות דיוקנו של אבא, המביא לו את 12 האבנים עם שמות השבטים, ראובן ושמעון ולוי, והם כולם מנצמצים מהאבנים של כהן גדול על ליבו. ואבא שואל אותו, רצונך להתכתב עם אלה או שתיקרא רועה זונות? כל כך טבעי היה לענות, מה פירוש עם אלה אבא? עם מי? עם שמעון ולוי שרצו להרוג אותי? עם מי? עם יהודה שבתור הצעת הצלה הציע למכור אותי? עם מי עם אלה? על מה אתה מדבר? לא רוצה להתכתב עם אלה. אבל מי שהצליח להתגבר על בגדיו מבין שיכול להיות שגם מה שהיה בבור אצל ראובן ושמעון ולוי, גם זה היה רק בגדים. ובאמת, ובסוף, כולנו ננוס מהשקר הזה ונצא החוצה, מהכאילו ביתה. זה תהליך נפשי מאוד גדול להשתחרר
מהביתה המדומה שניסית ליצור. כל נער מתבגר עובר את מה שיוסף עבר. כשהוא היה ילד הוא היה הכי הכי נחמד עליו. אבא הכי אהב אותו והיו לו את הבגדים הכי יפים, והוא תמיד היה מושלם, והוא היה דומה ליעקב, ותמיד אמרו שהוא כמו אבא. והנה הוא גדל והוא מורד. אנחנו מכירים את המילים האלה? אז עושה הקודש ברוך הוא לפעמים חסד גדול שאנחנו לא כל כך מבינים אותו, אבל הוא חסד עצום. הוא שולח לנו איזו אשת פוטיפר שאומרת לך לא יפה. זאת אומרת לך, אתה כולך יהודי. אתה כבר לא יודע את זה, אבל אתה יהודי. יכולה חברה שלימה להיות בתור תינוקת מאוד מאוד ישראלית ויהודית, אז להיות איזה נער מתבגר כזה שרוצה להיות עם הבגדים הכי מצריים שיכולים להיות. אי אפשר כבר להישאר עם החלומות האלה של עם לבדה לשקול. הוא מנסה להיות, איך אומרת שם הפרסומת, הרבה יותר יפני מיפני ואמריקאי מאמריקאי. קורה היום תהליך מדהים. קראת את המלחמה שהתחילה. זה לא נעים. כמה טרחות טרח בעל תעודה זאת כדי להוכיח שהוא לא פחות אמריקאי מאמריקה. וכמה אליפויות השתתף בעל התעודה הזאת באירופה כדי להוכיח שלמרות שהוא מאסיה הוא בעצם אירופי. והנה מחליט העולם להילחם בטרור. טוב שכך. יש לו רק בקשה אחת. אתם לא קשורים לזה, אל תפריעו. מה לכם בכלל ולמלחמה בטרור? אתם מפריעים. זה של אומות נאורות, זה לא שלכם. אבל אנחנו הרי יודעים אמריקאית הרבה יותר מעברית כבר. אבל אתה ערב עברי. זה לא נעים, אז אולי נהיה אפייה. טוב, גם שם זה לא בדיוק המקום האידיאלי. אז זה לא צעה בכל זאת. גם אם מה נעשה בכל זאת? אז אולי פשוט תחליטו להיות יהודים. אולי את זה תתחילו לשווק לעולם. כי זה נכון שאתם יכולים להיות יפנים יותר מיפנים. אבל אין אף אחד אחר שיכול להציע את המרכולת היהודית חוץ מכם. וזה פחות מדי מופיע בשוק. יודעים מה זה הודה בארצו? קראנו במנחה של יום הכיפורים על יונה הנביא, באים אל יונה הנביא המלאכים. מלאך, לקטוע. ופונים אל יונה הנביא ושואלים אותו שאלה. קראנו את זה במנחה, לדעתי הפסוק הזה הוא הדבר הראשון שמוביל את יונה למנחה של יום כיפור. שואלים אותו, מה מלאכתך? ומאין תבוא? יונה הנביא עונה, עברי אנוכי. ואת אלוהי השמיים אני ירא. וביוני, מה אתה מדבר? מה מלאכתך זה מקצוע? אתם זוכרים חי, תומך, מקצוע. למשל, מלאך, בחס, זה מקצוע. אנחנו מלאכים. מה מלאכתך? אין לך מלאכה? תגיד כל מי. אבל תגיד, מה מלאכתך? אני נביא. עברי אנוכי. ואת אלוהי השמיים אני ירא. זו משרה מלאה את. זאת מלאכתי, משם באתי, ושם אני הולך. זאת התשובה הכי לא רלוונטית שאני מכיר בתנך. זאת תשובה של יונה. שאלה מאוד חשובה במנחה של יום כיפור. מה מלאכתך? אתה הרי יודע בשאלה מה מלאכתך, באיזה מקום אתה עובד ומה מקצועך, ואיך נראים הבגדים שלך, וכמה בגדים מצריים יש לך, וכמה בגדים לא מצריים יש לך, ושאלתי אותך סך הכל, מה מלאכתך, מהי שליחותך, מהי מלאכותך בעולם, ומאין תבוא? אם אתה יודע מה מלאכותך ומאין תבוא, אתה גם יודע לאין תלך, ולפני מי ומתי. יוסף הצדיק הודה בארצו אחרי שאשת פוטיפר עזרה לו בעזרה גדולה גדולה. חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם יוסף הצדיק כשהוא הלך לבור. שם שהוא נכנס, הוא הגדיר מההתחלה את מה שהוא לא הגדיר בבית פוטיפר. שם ששאלו אותו מה מלאכתך, הייתה לו רק מלאכה אחת, עברית. שאלו אותו מה הוא עשה פה במצרים, הוא אמר לא עשיתי מאומה. אבל מה אני כן, אני עברית. כשיוסף הולך לבקש את אחיו, זה לא מפני שהוא נחמד, זה מפני שיש לו זהות, ומי שיש לו זהות ויודע את משפחתו לא יכול לראות את אחיו מנותק מהמשפחה. אז הוא מבקש את אחיו, כל חייו הוא מבקש את אחיו. זאת לא תכונת חסד יפה, זאת תכונת היסוד של יוסף, מי שמבין מהי הברית שלו, מי שמבין מה הוא, לא מה הם בגדיו. אין עוד אדם במקרא שכל כך מתעסק עם בגדים כל הזמן, מההתחלה מקטון את הפסים של אבא, עד הבגדים שמלביש אותו פרעו, עד הבגדים שהוא חונת ומלביש, כל הזמן בגדים ובגדים ובגדים. ובפנים, בפנים, בפנים, הוא עוזב בגדו בידה, ונק. מה ראה הים כשהוא נף? ראה ארונו של יוסף. הים ראה עם עם זהות, אז הוא נקרא והבין שהעם הזה הולך אל הארץ הזאת. כמו שהאדמה נפתחה בבצורת שהיא הבינה שהעם הזה חוזר אליה, ראה ארונו של יוסף. יצחק אבינו הוא זה שבוכה את יעקב, אבל סך ורוחץ ואוכל ושותה כשהוא לא נמצא עם יעקב, כי הוא יודע שאת התהליך הזה צריך יעקב והאחים לעבור לאט לאט. יצחק אבינו יודע מה זה תהליכים. חשבת יעקב אבינו שתשלח את יוסף לשכם והנה יש אחווה, אבל כנראה שבשביל להגיע לאחווה הזאת האחים צריכים לצמול לאחווה הזאת, לקמוה אליה, להגיע אליה מעצמם, ולא הולך בהנחתו. את התשובה הזאת האחים צריכים לעשות מאהבה ולהגיע אליה עם עצמם. אני יצחק אבינו יודע מה זה תהליך. 60 שנה לקח לי יעקב להבין שאולי צריך לשנות את הקונספציה של זה. זה תהליך. ואת התהליך הזה צריך לעבור. יוסף שהודה בארצו, היה בה הכי מעט זמן מכל האבות ומכל השבטים, מכל אחד לחוד. לא היה אף שבט, אף אב, שהיה כל כך מעט זמן, כל כך כלום, בארץ ישראל. אבל הוא לא היה שנייה אחת מחוץ לארץ. כי הוא הודה בארצו. כי הוא היה חלק מזה. ערב ראש השנה שעבר, יום לפני ראש השנה או יומיים לפני, זכיתי להיות בקבר יוסף הצדיק. להעביר שם שיעור המזמור שיר של ראש השנה של יוסף הצדיק. זהו המזמור של ראש השנה. עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. זהו המזמור של תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגינו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. בראש השנה שעבר, וזה אסור לשכוח לשנייה, ביום שיוסף הצדיק יצא מבית האסורים, ביום שיוסף הצדיק לימד את ההודיה בארצו, בראש השנה שעבר התחיל השלב הזה של המלחמה האחרונה של השנה הזו. הוא התחיל בקבר יוסף. הוא התחיל כששלוש שעות הזכרנו אח, חייל, יצחק יוסף. עשו הקל מאוד. ששתת דם עד מוות בקבר. אני מודה שברמה האישית זאת הייתה נקודת השבירה שלי. שם חשתי שאיבדנו את הבסיס של הכל. בימים שקראתי את דוח החקירה נשאתי מזועזע רטרואקטיבית פי מיליון. לא טעות ושיקול הדעת היה, כך אמרו, אלא החלטה קרה ושקולה, שהגויים שהיו שם יקמו איתנו שהם יוציאו. לא חשוב שמותיהם ועניינם. עומדים מאחורי הרבה הרבה מאותם 200 יהודים שאבי הזכיר מקודם. שם חשתי שיוסף הצדיק לא רוצה להיות איתנו. לכו ממנו. לא רוצה להיות עם מי ששוכחים את החי אנוכי מבקש. כשמתחד יוסף היה חייל דרוזי, רק הפך מבחינתי את העסק להרבה יותר חמור. ומשם התחילה קביעה קשה מאוד. שלא תמיד מוכרחים מיד להציל כל אחד. אפשר שירו על שכונה הרבה חודשים ונראה מה עושים. אפשר שיעשו את זה על כביש ועל יישוב ועל אדם ונתקדם בינתיים. הפיזים של יוסף הצדיק בשנה שעברה, שקרה אותו סיפור שוב עם המטיילים בהר עיבל, בדיוק אותו סיפור. זה קרה בראש השנה וזה קרה בפיזים של יוסף ערב הושענא רבה. זה המכה קשה עוד יותר. היום עמדתי בשלוחות בעמק בית שאן. זאת בית שאן ועליה אומר יהושע, היא הייתה מובלעת של שבט יוסף. והיא למנשה ביששכר ובאשר, הייתה מובלעת בתוך נחלת אשר שהייתה של יוסף. למנשה, בית שאן ובנותיה. חז"ל במדרש רבה אומרים על הפסוק שנקרא בשבת, זה כל כך מופלא, משה רבינו שלא הודה בארצו. שאלנו וצריך רק לאמר במילה, משה רבינו שלפי מדרגתו אהבה אמינה של בת יתרו אחת, שאתה לא צועק ישראליות מספיקה כדי שלא תקבר בה, שאתה לא זועק שזאת מלאכתך ומשם אתה בא. כשמשה מברך את יוסף, במה הוא פותח? וליוסף אמר מה? מבורך את השם ארצו. זה יוסף שהוא לוקח איתו 40 שנה במדבר. זה יוסף שהוא לוקח אותו 40 שנה במדבר את עצמותיו ואת ארון הברית לידו, וכשמשה לא זוכה להיכנס לארץ, ממשיך עם ישראל והולך עם יוסף לארץ ישראל, עוד 60 קילומטר עד הר גריזים והר עיבל. ושם הוא מקבל במעמד הברית את התורה המחודשת בארץ ישראל. ואי אפשר לקבל את התורה המחודשת בארץ ישראל במעבר הירדן ביריחו רק לפני סיבה אחת, כי אי אפשר לקבל תורה בארץ ישראל לפני שמחזירים את עצמות יוסף לקברו. כי הים שראה וינוס מפני ארונו של יוסף יחזור וישטוף אותנו, אם לא נחזיר את עצמותיו של יוסף ונזכור את הזהות שיוסף לימד. את האחי אנוכי מבקר שיוסף לימד. את היסוד הזה, את הברית, שלא תלוי בכלל בבגדים ולא תלוי בשום קונספציה, היא הברית המשותפת של כולנו. כשהוא מברך אותו משה רבינו, הוא אומר, וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו ממגד שמיים, מטל ומטהור ורובצת תחת. יש מים שבאים מהשמיים ויש תהום שהמים באים מלמטה. אומרים חז"ל בראשית רבה על הברכות של יעקב, ומתהום רובצת תחת, זאת בית שאן ובנותיה על כל מעיינותיה. שם כמה מאות מטרים המעיין שנמצא בין שלוחות לרשפים, למי שמכירים. עמד יאיר השם יקום דמו שנה אחרי הר עיבל, שנה אחרי ראש השנה. שוחח בגופו. הקיבוץ שלהם. אולי זאת קצת נחת ליוסף. אולי זה קצת שיעור לנו. אולי זה קצת שיעור לכל מציאות הבגדים שאנחנו כל כך עטופים בה כחברה. אולי הנשות פוטיפר שמסובבות אותנו בעולם עכשיו ואנחנו כל כך נבהלים מהן. אולי בגדי השיראים בעולם שהולכים וקורסים לפנינו. אולי עוצמות של בגדים ושל כלכלות ושל חברות שהולכות ומתמוטטות לידינו. אולי כל זה סך הכל שאלה אחת פשוטה לאנשים שרוצים לברוח, מאין תבוא ומה מלאכתך. אולי זאת השאלה שאנחנו נשאלים במנחה של יום הכיפורים שלנו בשנה הזאת. מאין לאן הבריחה? מה ההגדרה? מי אתה? חברה. יצחק היה הולך ואוכל ושתה, נמשך ורוכל. רק יצחק האושפי והנהווה של הדבורה של היום השני הבין באמת מה קורה עם זה. רק יצחק הבן הנעקד עם הסבלנות הגדולה הזאת הבין שאנחנו קוראים סמלות ומחליפים בגדים, אנחנו בעצם עוברים איזשהו תהליך. תהליך כזה שבסוף אנחנו נרד אל יוסף, ולו רק למטרה אחת, כדי לשמוע את הפסוק החותם את דברי יוסף בבראשית: פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמכם. אולי את כל התהליך הקשה הזה צריך לעבור כדי להשתחרר מכל הביתאים שאנחנו רצים אליהם, כדי להתחבר למשהו אחר. חזרה אליהם. ליצחק אבינו, שהיה נשיא אלוקים לא בגלל הסכמים רבי רושם בבאר שבע, אלא מפני שכולם ידעו מה, והכירו שהשם עמך. אולי את אותו כוח שאנחנו פתאום חשים שנעלם לנו, הוא נעלם לנו כי פשוט אנחנו מחפשים אותו לא במקום הנכון. אנחנו מחפשים אותו מתחת לפנס כי יש שם אור, אבל הוא נמצא במקום הרבה יותר קרוב אלינו, מתחת לבגדים, במקום הכי פנימי שלנו. ראי זה השיעור. ליצחק יודע מלמעלה מלמעלה לראות את התהליך ולשמוח שהוא גם רואה את הסוף שלו. ויבק אותו אבי שהיה יוצא מאצלו, היה סך ורוחד ורוחד. אולי בלשן הרבה הזה נכנסים כבר ביחד לאוספיזים של דוד מלכה משיחה. בתוך כל אותם תהליכים גדולים וקשים, מעלי סיני ועד שלוחות, על כל מה שקורה שם באמצע ולפני ואחרי, כל התהליכים הקשים שהעם הזה עובר, אנחנו אפילו לא יכולים לספור אותם ולחוש אותם. מטוסים בשמיים, מגדלים רחוקים, אולי המסר הוא פשוט לשוב להגדרה. לא יודע אם אנחנו שמים לב כמה אנחנו מיישרים קו עם הפשטוש בעבלות. לא יודע אם מספיק שמים לב שאפילו את התואר הפשוט יהודי נהרג בפיגוע לא אומרים בפיגוע, נהרג ישראלי, אין יהודי, אבל נהרג כי הוא יהודי. זאת הייתה הסיבה היחידה, כי במלחמה הזאת הגדולה על הזהות, במלחמה על נצח ישראל, אתם שניתם אותי את כל מה שמייצג את נצח ישראל. זה יכול להיות איש זקן, וזה יכול להיות תינוקת ושישה חודשים. באמת כולם חיילים סיפור הזה, שלגלות שאנחנו זה אנחנו. אולי זאת התשובה. אותה אנחנו צריכים למצוא לעשות איתנו עם עצמנו ועם אחינו, כל בית ישראל. השנה הזאת תבוא על כולנו לטובה. להיות בה יותר ויותר ויותר עבריים אנחנו, ואלוהי השמיים אנו ירדים. אני רוצה כבר לראות מהכבוד הזה שאנחנו נעזר, גם בקיומה של התפילה הגדולה שהתפללנו בימים שיצאנו מהם, אין כבוד השם לעמך, גדולה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך, וכל סלע מייחלים לה, ברכה לארציך, שלום לעיריך, והאוסטיזם הזה של דוד המלך, קרן לדוד עבדך, ויחתנר לדרשיים שלך, שמירב ימים. שנה טובה וחתימה טובה.